שדברים לא עובדים. והגיע הזמן ש... הדור השני או השלישי, לא משנה איך תתארו את זה, של הגות או מחשבה מילאת הציות הדתית, יעשה לא רק את מה לא, אלא גם את מה כן. ונושא של הסדרה הזאת, כביקורת של החילון, או לפחות תפיסות שונות של חילון, יושבת על תשתית עמוקה גם של ידע וגם של הבנה בשורשים הללו. הרב עוז נתן לנו את שלושת השיעורים הראשונים שבעצם פתחו את הסדרה, ואנחנו לאט לאט נתקדם עוד ועוד בימים הללו. ואת כל הידע התיאורטי שאני חושב שנדרש כדי להבין את הדברים האלו, בעצם ייתן לנו גם כן אלעד, וגם כן הלפת לנו על... כן, אפשר שייתן את ההשלמות מזוויות נוספות. אני חושב שזה גם מבחינת הידע מאוד מאוד חשוב, אבל בעיניי גם שהיו דמות ששווה לא רק לפגוש את הנושאים עצמם, אלא גם לפגוש את האדם שהביא אותם. אז באמת תודה רבה לאלעד שהסכים להצטרף אלינו. האמת שרובם כאן, חלקם בזום, ואין זמן להתחיל.
אז תודה רבה רבה על ההזמנה. אז אני מבין שיש לנו סדרת מפגשים, ואני גם הבנתי ששי, שאמור לייצג את העמדה החילונית, היה אמור להגיע לפניי, ואני מדבר על פוסט חילוניות אך לפני שהוא הגיע, אין שזה קצת מוזר. אז אני אקדים דברים שבמידה מסוימת יכול שתשמעו ממנו, כדי שנוכל לדון במשמעויות של מה שקורה היום, מתבסס על איזשהו רקע על חילוניות שאני מניח שאתם מכירים, אבל אני גם מניח ששי ידבר עליו, אבל אנחנו צריכים להתחיל מאיזושהי נקודה. והסדרה, לפי מה שעכשיו שאול אמר, אז אני מבין שאני מצופה לדבר על דברים הרבה יותר מתקדמים ממה שתכנתי לדבר עליהם היום. ברור שזאת סדרה, זאת אומרת אנחנו היום מדבר על המצב הפוסט חילוני, מה שהיום מכונה פוסט חילוניות, לא רק בנקודת מבט דתית, גם בנקודת מבט חילונית. לפחות חילק, אני לא חושב ששי, אולי שי ידבר גם על זה.
מה? איזה
שי? שי פרוגל, פרופסור שי פרוגל מאוניברסיטה, מסמינר קיבוצים, שהוא אחד האנשים הכי מייצגים של חשיבה חילונית, אתאיסטית. הוא אפילו בניירות שהוא, זאת אומרת שאני יודע שהייתם נחשפתם אליהם, שלח לכם אולי, אני לא יודע, אבל הוא מפרסם ניירות שבהם הוא לא רוצה שיקראו לו יהודי, רק עברי, כן? זה סוג של שחזור של רעיונות כנעניים. זאת אומרת, הוא עדיין סוג של דינוזאור משנות ה-50, שעדיין מאמין ברעיונות של חילון אידיאולוגי. אבל עוד מעט אני רוצה להראות שבמידה מסוימת הוא בן ברית של האנשים שיושבים פה, במידה מסוימת, כן? כן, אני רוצה... שי פרוגל. פרוגל כתב על ניטשה, על שפינוזה, כותב על ברנר, כן? אלה דמויות מאוד מובהקות של חשיבה חילונית. אז אני בעצם... אלעד ליסון, אני שמי אלעד, אני גר בתקוע. אשתי והבן שלי עכשיו חולה קורונה, עשיתי בדיקת אנטיגן לבוא לפה, אז ואני שלילי. אני מלמד, זה הכי חשוב, זה הכי חשוב. אני מלמד פילוסופיה בכל מיני מקומות. האמת שחוגים לפילוסופיה הולכים ונסגרים, אז אתה צריך להמציא את עצמך בכל פעם. אז אני נותן קורסים בפילוסופיה של המתמטיקה, פילוסופיה פוליטית, פילוסופיה של הטכנולוגיה, פילוסופיה עתיקה, פילוסופיה חדשה. כן, קיצור, עוסק בפילוסופיה מכל הכיוונים. מה, כן, בדיוק, זה אחד השורות בסיבי. מה שאני עושה היום, רוב הזמן, זה תיאולוגיה פוליטית. תיאולוגיה פוליטית זה משהו שאני מאוד מקווה להגיע איתכם בסדרה, זאת קריאה בעצם תיאולוגית של התשתית של החשיבה החילונית שלנו היום, מתוך מחשבה שהחשיבה שלנו היא לא חילונית, היא חשיבה מחולנת. חשיבה בעצם... של תשתיות דתיות שעברו טרנספורמציה, עברו גלגול, התכנים השתנו, אבל מבנה המחשבה נשאר דומה. יחד עם זאת, הרבה פעמים שאני מרצה על תיאולוגיה פוליטית, אני חושש שהדברים שאני אגיד יישמעו, הרבה כבר גיליתי, לקח לי זמן אגב, לגלות שהדברים שאני אומר נשמעים בצורה שונה ממה שתכננתי. כי הרבה פעמים כשאני מדבר עם אנשים, בעיקר קהל דתי, שומעים את הדברים שאני אומר, תיאולוגיה פוליטית, מהדברים שאין להם נשמע, שאני מספיד את החילוניות. אני בעצם מזהה את התשתיות הדתיות של החשיבה החילונית, מה זה בעצם אומר על החילוניות עם התשתיות של הדתיות, כמה חילונית היא, כן? אולי אני בעצם משך את השטיח מתחת לרגליים של אנשים שחושבים שהחילוניות היא אוטונומית, היא רציונלית, היא ביקורתית, אתה מסתבר שיש לה תשתיות דתיות, כן? אז כדי להגיע לרעיונות של התיאולוגיה הפוליטית, ויש לנו מספיק זמן בשביל לעשות את זה, אז אני רוצה להגיד היום משהו על המצב שאפשר לקרוא לו כבר היום פוסט-חילוני, ובגלל ששי לא הגיע, שי עוד לא פה, אז אני רוצה באמת להקדים ולומר כמה מילים על חילוניות בכלל. מישהו שמע אגב את המושג פוסט-חילוניות? זה מושג שיהיה מוכר?
קורא אותו מושג פוסט.
כן, פוסט, כן. מסתבר שעכשיו גם פוסט-חילוניות. פוסט-לאומי, פוסט-מודרני, פוסט-ציוני, פוסט-חילוני. אז מה מדובר? החילוניות בעצם, בואו נספר את הסיפור שאנחנו כולנו, אני חושב, נולדנו לתוכו, שבבתי הספר, כולנו, אני חושב, כל מי שנמצא פה מעל גיל 20, 5, 30, כולם, יש פה מעל
צעירים.
אז אני חושב, אני לא יודע לגבי גיל 30, אני בן 45, אני גדלתי לתוך מרחב כזה, שבו אדם נורמלי, או אדם חילוני, ודתי זה אדם שצריך לתת צידוק לדתיות שלו, כן? אני גרתי ברמת גן, מחשיב את עצמי כשפוי, כן? גרתי מהיציד. אז מה, החילוני הוא הבייסיק, הוא מצב הצבירה הרגיל, הוא ברירת המחדל, הוא תנאי האפשרות של החיים האנושיים. אתה רוצה להיות דתי, תהיה דתי, אבל זה כאילו סוג של תוספת. כשאני ציירתי, אני יכול אני בדרך כלל משתמש בלוח, כן, אבל כשאני ציירתי ועד היום כשאני מצייר בן אדם, איך אני מצייר אותו? עיגול, קו, שני קו, שני חיצים כזה, כן, סוג של תרשים כזה, ואז אני שם כיפה. כן, זאת אומרת, זה מין תוספת על האדם, כי האדם במהותו הוא חילוני. מדינה היא חילונית. כלומר, המצב הרגיל שבו אנחנו מבינים מדינה, הוא בירוקרטי, הוא החלטת רשויות, הוא בחירות, בחירה של המונים נציגים, פיקוח מסוים על רשויות השלטון, מטעם הציבור, מטעם רשויות השלטון עצמם. כל האופן שבו אנחנו מבינים מה זו מדינה, אין לו שום קשר לדת, ואם אתה רוצה להכניס היבטים של תכנים דתיים, אתה עושה סוג של אקסטרה של חשיבה שאתה צריך לנמק את עצמך, צריך להצדיק את עצמך. על פניו, אם אתה לא יכול לתת את הצידוקים האלה, ואתה לא עושה את זה, אתה מקבל את המצב החילוני. המצב החילוני הוא המצב הניטרלי. והסיפור ההיסטורי הוא מסופר כך, מה קרה לפני המצב החילוני? מה קרה לפני העידן המודרני? מה קרה לפני העת החדשה, שדקארט אמר, אני חושב משמע אני קיים? בעצם לפני הזמן הזה, כשמסתכלים על זה מבחינה היסטורית, מדובר בסוג של, כשדקארט, ב-1644 אמר, אני חושב משמע אני קיים, והפילוסופיה שלו, על אף שהוא היה מאוד דתי, באופן ספציפי, גם ניוטון, הם היו מאוד דתיים בעידן הזה, אבל כשהם פעלו, הם כבר פעלו באופן מאוד ביקורתי, יצאו נגד הדוגמות של הכנסייה, הפסיקו לחשוב שכדור הארץ במרכז, השמש במרכז, כן? את חלקם הכנסייה רדפה כמו גלילאו, ודקארט שמתחיל יחסית בצורה מהפכנית, כשהוא חושב על האדם, אני חושב משמע אני קיים, הפילוסופיה שלו לא מתחילה באלוהים, ולכן הוא מייצג את הרעיון המהפכני המודרני, ואחר כך 200 שנה אנחנו מדברים על קאנט כבר, שהוא יהיה אמיץ להפעיל את שכלך בעצמך, תפסיק לתת לאפוטרופסים אחרים לנהל אותך, לא רב, לא, אפילו לא רופא או מדען, תחליט בעצמך, אתה אוטונומי, אתה רציונלי, אף אחד לא יכול לקבל את ההחלטות במקומך, זה כבר עידן הנאורות של המאה ה-18, אז כשאנחנו מדברים על המאה ה-17, ואפילו על המאה ה-16, כן? אבל בעיקר המאה ה-17, שזה העת החדשה, הובס, לוק, בפילוסופיה הפוליטית, השאלות שמתחילים אנשים לשאול זה מה הצידוק לקיומה של מדינה, זה לא פילוסופיה היוונית שהמדינה ברור שהיא טובה, כן? מחשבות מסוג חדש לחלוטין, שמסתכלים אחורה בהיסטוריה רואים ימי ביניים. זה מין מונח כזה של מודרנים, שאומרים מה שקרה מאז היוונים, שאנחנו תופסים אותם כרפרנס, כמושא השראה, כן? הרנסנס זה מין דחייה של העידן היווני, אז אנחנו בכל הציירים של הרנסנס מציירים מחדש את כל ההוויה שלהם, כאילו זה סוג של התגשמות של מחשבה אתונאית, אז כל מה שקרה באמצע זה סוג של ימי ביניים. ימי ביניים, כלומר לא קרה בעצם שום דבר משמעותי באלף השנים האלה. אם אתם רוצים המחשה של המצב הזה מבחינה חינוכית, דמיינו את ספרי ההיסטוריה שאתם, אני חושב, נפגשתם איתם, במקרה ויש איזושהי התייחסות לבית ראשון, בית שני, אני לא חושב שהייתה, כן? אבל היה חשמונאים, ואז היה מרד בר כוכבא, ואז היה, מה קרה אז?
עלייה ראשונה.
בדיוק. שיבת ציון. כלומר, מבחינה היסטורית, ספרים בהיסטוריה של ילדים בכיתה ו', מה שקורה זה שהם הם, הם בעצם, עכשיו יש לזה עוד סיבות שקורות לציונות, היסטוריה של ארץ ישראל, ולכן שום דבר, מה שקרה בחול, לא מעניין. זאת אומרת, אנחנו מדברים על בר כוכבא, והשלב הבא זה מדבר על שיבת ציון. אבל הדילוג הזה הוא לא דילוג מאפיין רק של הציונות, הוא דילוג מאפיין של החשיבה החילונית, כי החשיבה החילונית שהיום אנחנו כבר קוראים לה תזת החילון, אפשר להבין שזה בעצם קריאה שהיא לא קריאה מובנת מאליה, אבל הקריאה הזאת היא מובנת מאליה בעיני עצמה, שכל מה שקרה לפני העידן החילוני הוא ימי ביניים, ושהדת בעצם שכמובן הייתה במשך אלפי שנים קרסה לתוך עצמה, מכיוון שהיא הייתה מנוונת, מכיוון שהיא הייתה פרימיטיבית, מכיוון שהיא הייתה נבערת, לא התאמצה לחקור, היא התנגדה למדע, התנגדה לחשיבה אקדמית, התנגדה לחשיבה ביקורתית, הייתה נטועה בתוך מסורת שקידשה דברים ונמנעה בפיתוח, ולכן קצב ההתפתחות ברמה החומרית של המין האנושי מבחינת תחלואה, ילודה, תברואה, ידיעת קורא וכתוב, מוביליות חברתית, כל המדדים שאתם רוצים ברמה של חיים, של יוקר המחיה, מה שאנחנו קוראים לו היום, כן? איכות החיים, זה הסוג של פלטו עד העידן המודרני, עד שזה מתחיל להתרומם, כן? העידן המודרני מסמן את ראשיתה של החילוניות, עוד לפני שהיא בעצם בפועל מגיעה במאה ה-18-19, העת החדשה, שהיא אמנם דתית, אבל היא כבר מתחילה בחשיבה מאוד שונה, עד שהדת קורסת, כן? עוד שנייה, רק משפט אחד, שנפוליון נותן נפגש עם המתמטיקאים שלו בתחילת המאה ה-19, אז הם דלמבר, מנסחים מחדש את חוקי ניוטון באופן מתמטי, כן? אומר להם, איפה אלוהים? אז הם אומרים לו, אנחנו את ההיפותזה הזאת כבר לא צריכים. כן? זאת אומרת, במאה ה-18, את הרעיונות שניוטון עוד קידש, רעיונות של גרביטציה כסוג של תיאולוגיה, אצל ניוטון זה היה מאוד חזק, ניוטון נעשה גם במידות המקדש, וחשב שהוא יכול לנסח את חוקי הנבואה כמו שהוא מצא את חוקי המכניקה, אבל באופן היסטורי, הכתבים התיאולוגיים של ניוטון התגלגלו בהשפעה. איש לא חשב שהכתבים האלה רלוונטיים, כי שניוטון היה מבשר של החילוניות. ויאמר ניוטון יהי אור. זה המטאפורה, כן? זאת אומרת, ניוטון בעצם גילה מחדש את אור הנאורות, והסיפור של הנאורות גם סיפור לעצמה, היא שאם ניוטון כתב על תיאולוגיה, זה לגמרי הזוי, ומה שצריך להתמקד בו זה בחשיבה השפויה שלו.
למה הסבירו בבית ספר שהוא אמר את זה רק כדי שלא יארגו אותו?
מה? גלילאו או ניוטון?
ניוטון. כדי שנקבל איזושהי לגיטימציה שלא יארגו אותו, שיוכל להגיד את הדברים המוזרים שלו מול הכנסייה, אז הוא גם יגיד כמה דברים אמוניים.
פלא שבכלל מישהו ידע על האמירות התיאולוגיות שלו. היום הכתבים התיאולוגיים של ניוטון התגלגלו לאוניברסיטה העברית בדרך לא דרך, והיום זה חומר יקר ונדיר שמאוד מבקשים אותו, אבל הוא הגיע לפח. זאת אומרת, ממש התגלגל בצורה מוזרה, כי המצב החילוני לא התעניין ברעיונות האלה, נראו לו פרימיטיביים, שוב בגלל שכל דבר שנתפס כדתי נתפס כפרימיטיבי, ודתיים שהסתובבו במרחב הזה, חשו תחת מתקפה, סוג של מחשבה אפולוגטית. ניוטון. כן, רצית לשאול.
אני זוכר את הארמון, את הארמון על אמברה, ואת השפע העצום שהיה בתקופת המלכים המוסלמים, והיכולת שלהם להכיל את ה... זה היה התקדמות מטורפת מבחינה אסתטית, מבחינה אינטלקטואלית, מבחינה של...
אתה מדבר על תור הזהב האסלאמי במאה העשירית כאילו?
אני חושב שכן. אז כאילו יש פה איזה גב שאתה כאילו דירקת עליו, אבל יש בו תור הזהב של היהודים,
בדיוק, בדיוק. תור הזהב האסלאמי, תור הזהב היהודי, אלה מתרחשים בימי הביניים. בזמן שאירופה גוססת במגפות הבעבורות שחורות ודבר וכל מיני...
אז כמו ימי הביניים אתה מתייחס רק לאירופה?
זה כינוי אירופי, זה כינוי אירופי לכל מה שקרה בעולם בזמן הזה. זאת אומרת... זה לא מאוד מעניין, זה לא משמעותי. הכתיבה של הרמב״ם לא העלתה ולא הורידה דבר בנוגע להתפתחות של המדע. והרמב״ם ובכלל כל היהודים ותור הזהב של היהודים, היהודים התעסקו בכתבי הקודש, התעסקו בשאלה מה אלוהים אמר, אבל הם לא התעסקו בשאלה ממה עשוי החומר, הם לא יכלו לעזור להביא מים לברזים. תראה, אני לא מייצג את העמדה החילונית פה, כן? את זה תשאל את שי. אני רק, לא, אני, בעניין הזה אני יכול לדובב את זה, פשוט חבל על הזמן שלנו, שי יעשה את זה יותר טוב ממני, אבל אני גם עדיין חושב שיהודים רוב הזמן, האמת שכולם, עכשיו יהודים זוכים בפרסי נובל, אבל מסיבה מודרנית, כן? רוב הזמנם של היהודים לא היה מושקע בשאלה ממה עשוי החומר, הם עסוקים בשאלה מה אלוהים רוצה. ומה צריך לעשות כדי לעשות, כדי לשמור את מה שאלוהים רוצה, כן? לצורך זה הם לומדים הלכות שחיטה. אבל שאלת היהודים, מעניין אותם אוטונומיה באשר היא כאילו? לא. מה שלא אוכלים, היהודים יודעים ממה הוא עשוי. לא. זה מעניין מה על האנג'מי, כל מיני חיות של... היהודים לא עסוקים בזה. אוקיי, דבר על זה מזנו. טוב. כן, כן, כי יהודים מתפרנסים, כי יהודים חיים בתוך מרחב שצריך, וגם יש להם מומחיות מתוך העובדה שהם לומדים את הדברים, כן? אז הם, ואולי גם האוכלוסייה מספיק נבערת מסביב, כי זה לא שהיה מדע בסביבה שיהודים הסתובבו בהם, כן? אבל האם הם פיתחו, האם אתה מכיר את התיאוריה של הרמב"ם בתיאוריה המדעית הקיימת? האם אתה מכיר איזושהי תרומה יהודית משמעותית, חוץ מהרלב"ג בתחום המתמטי, שגם הוא... מעניין, הרלב"ג תרם תרומה מעניינת בתחום, בהתפתחות של המתמטיקה, אבל הרבה דוגמאות אין לנו. מתי הדוגמאות מתחילות לצוץ? בעידן המודרני, רבי חסדאי קרסקס. מה, מהפיזיקה? מטאפיזיקה זה מעניין מאוד, אבל זה מה שעושים בימי הביניים. נכון, חקר האינסוף. אבל זה לא שהוא תרם תרומה משמעותית לחשיבה המתמטית, הוא פשוט, נכון? אז... נכון, אבל ברגע שבחשיבה המודרנית נעשתה קפיצה כזאת, שהגענו לתורת הקבוצות ולכל מיני מחשבות יותר פוריות בנוגע לאינסופים. התמריץ של רבי חסדאי לא היה מספיק, נקרא לזה חילוני, כדי לעזוב רגע את המשמעויות התיאולוגיות של זה ולרוץ ל... כן, בדיוק. כן. אוקיי, אני לא רוצה להמשיך את החלק הזה של השיחה, למרות שזה נורא מעניין. כל ענף שאנחנו מפתחים פה הוא מספיק... פשוט עלו לי כמה תהיות בנוגע לעובדה שהיהודים כל כך זוכים בפרסי נובל עכשיו, אבל העיסוק שלהם, לאורך כל ההיסטוריה, לא היה ממוקד בעניין המדעי. כן? אז מה קרה ליהודים בעידן המודרני שממש מובילים את העשייה הזאת? ללא שום פרופורציה באוכלוסייה, כן, העולמית, כמה יהודים זוכים. אבל זה שאלה מעניינת ששווה לשאול... שי ישמח לענות עליה.
שנים של למידת גמרא, מדור לדור, פיתח את המוח.
זה כמו הספר אומת הסטארט-אפ, שהיהודים, בגלל שהם שרתים בצבא, אז יש להם כל כך הרבה רעיונות של מחוץ לקופסה. וזה ספר שכאילו אומר, טוב שהיהודים שרתים בצבא, כאילו, אם יהיה פה שלום, נגיד, ולא יהיו מלחמות, נתחיל לשקוע. כי היהודים הפסיקו לחשוב מחוץ לקופסה, הצבא עושה את זה. טוב, אני אומר... מה?
בשמירות יש הרבה זמן לחשוב.
שמירות. לדעתי בשמירות מה שקורה, זה שהמוח עכשיו מתכווץ, אתה גולד את בוטן, אתה אוכל אותו וזהו, נגמר. זה מה שקרה לי ב... טוב, אז עכשיו, מה קרה לחילוניות שהיא הייתה במשך תקופה די ארוכה, אנחנו נראים על 200 שנים, מין אובייס כזה, מין מובנת מאליה, עד מצב כזה שבו בשנות ה-90, אנחנו מדברים על לפני 30 שנה, שנות ה-90 העליזות. שנות ה-90 העליזות אלה שנים שבהם המערב חגג את ניצחונו. האימפריה הסובייטית קורסת ללא יריעה. כן, כל המעצמה הזאת של מלחמה קרה במשך עשרות שנים, זה קורס מאליו. הליברליזם מנצח, הדמוקרטיה הליברלית, הפרלמנטריזם מנצח. אין יותר אויבים, מדברים על קץ ההיסטוריה. פרנסיס פוקויאמה כותב על קץ ההיסטוריה ב-93, כן? מלא מהפכות שמבשרות את החגיגה הזאת פורצות, כמו המהפכה הצבאית של ה-RMA, למי שמכיר, הצבא מפסיק לחשוב שהוא צריך בכלל להשתלט על שטחי קרקע, מועצה לשלום ולביטחון בישראל מפרסמת ניירות, על זה שבכלל לא צריך, אין יותר שטחי השמדה, אין יותר נקודות שולטות, רק מצלמות חכמות ולוויינים, זה בכלל לא צריך, הגיאוגרפיה, קץ הגיאוגרפיה גם, חושבים בצורה גלובלית, ביטול הגבולות במרחב הגיאוגרפי, אמנת מאסטריך באיחוד האירופי, פוסט-לאומיות, אינטרנט ב-94 פורץ בכל בתי האב בעולם, כן? בישראל, במערב, אינטרנט מכניס את הרעיון הגלובלי. המהפכה החוקתית ב-92. אפשר כבר להתחיל לחשוב מעבר לחקיקה הלאומית ולהשעות את ה... ולבקר ואולי לבטל חוקים של הכנסת משיקולים אוניברסליים, גלובליים, של חשיבה על האדם באשר הוא אדם. כן? זאת מהפכה שתואמת את הלך הרוח של שנות ה-90. אולי גם אוסלו. השטחים לא מאוד חשובים. אפשר... אני מתאר פה איזשהו הלך רוח שהוא מאוד, מאוד רווח בכל העולם המערבי. עד 2001, עם הפיצוץ הזה של אסון התאומים, פתאום מסתבר שיש... יש איזה מין שיבה של פרימיטיביות תיאולוגית כזאת שצצה במרחבים של האסלאם.
בני אור ובני חושך.
מה? כן, בני אור ובני חושך, שממחישה למערב שעוד יש איים כאלה. וכתיבה פוסט מודרנית מתחילה כמו של בודריאר להגיד שזה מין מחלה אוטואימונית שצצה כשהגלובליזציה כל כך, כל כך טוטלית, אז היא בעצם פועלת נגד עצמה. ושזה לא אסלאמיסטים, זה טרור... כמו בסרט ונדטה, למי שראה את הסרט הזה, כן? כמו ניאו, כמו סמית בסרט מטריקס. זה סוג של וירוס שתוקף את המערכת בגלל הטוטליות שלה. ויש לזה הסבר תיאולוגי מגניב, למה זה בעצם קורה. אבל החשיבה הזאת היא חשיבה שאומרת, אני לא מתייחס לתיאולוגיה הזאת שצצה מהאסלאם כתיאולוגיה משמעותית, מכיוון שזה בעצם סוג של
באג
במערכת החילונית, כן. עכשיו, אבל במקביל קורה גם המהלך הרב תרבותי. המהלך הרב תרבותי הוא סוג שמתחילה חשיבה ביקורתית כלפי השיח האוניברסליסטי, הליברלי, החילוני הזה, שמאוד רווח במערב. בשנות ה-70 רולס מנסח ספר שמייצר את הצידוק המבריק למדינת הרווחה, הסוציאל דמוקרטי, הליברליזם של רווחה, מה שנקרא. מכירים את התרגיל של רולס, ג'ון רולס, ב-1971, Theory of Justice. זה ספר ממש מכונן. הוא בעצם משחזר טיעון של קאנט. בואו נדמיין את האדם באשר הוא אדם. כן, אנחנו לא יודעים איך נראית מדינה צודקת. וכדי לדמיין איך נראית מדינה צודקת, בואו נדמיין את עצמנו מאחורי מסך של בערות, שבו אנחנו לא יודעים אם אנחנו גברים, אם אנחנו אישה, אם אנחנו דתיים או חילונים, כלומר אנחנו בעצם חילונים, כן, אנחנו דתיים או חילונים, אנחנו יהודים או ערבים, אם אנחנו עשירים או עניים, בתנאים כאלה שבהם אנחנו לא יודעים מה נהיה, בואו נחשוב מה צריכים להיות עקרונות הצדק, מה, כאילו החוקה של כל מדינה צודקת. ורולס מגיע למסקנה שהעקרונות צריכים להיות כאלה, מכיוון שאני לא יודע אם אני אהיה עשיר או אני לא רוצה שזה יהיה, אם אני אהיה עשיר, אני לא רוצה שזה יהיה קומוניזם. אני מצד שני, אם אני אהיה עני, אני לא רוצה שזה יהיה קפיטליזם חזירי. אני רוצה שיהיה שוויון, כדי שאם אני אהיה לסוס, אז אני אוכל ליהנות ממנו, אבל אני גם לא רוצה לסבול ממנו, ולכן שני העקרונות הם כאלה, אי שוויון הוא מתקבל, אנחנו בעד חירות, אבל אנחנו רוצים שיהיה שוויון שיווצר, יהיה לטובת החלשים. זה בדיוק הניסוחים העקרוניים, הניסוח העקרוני של מדינת הרווחה. יש מס, הוא יהיה מס פרוגרסיבי כדי לסייע לעניים שיהנו מאי השוויון הזה. ורולס טוען שכל אחד מכם צריך להסכים איתו, מכיוון שכשהתפשטנו ממה שאנחנו ונכנסנו מאחורי מסך הבערות, כמה אנשים בעצם נמצאים מאחורי מסך הבערות? אחד? אפס. כולנו בעצם הופכים להיות בן אדם אחד. כולנו בעצם מפסיקים להיות מי שאנחנו וחושבים על עצמנו בתור איזשהו אדם אוניברסלי, מופשט, רק ממאפיינים. במקורת מבט כזאת מופשטת, קנטיאנית כזאת, אנחנו חושבים מהם תנאי האפשרות של מדינה צודקת ומנסחים את הכללים של הסוציאל-דמוקרטיה. הביקורת הרב-תרבותית כנגד רולס הייתה שרולס בעצם ניסח את עקרונות הצדק כפי שהם משתקפים מן עמדתו שלו. הוא לא היה ער לפוזיציה שלו, כי בעצם זאת עמדה פרוטסטנטית, אמריקאית, לבנה, שחושבת שצדק אפשר לתפוס במונחים כאלה, אבל הודים או ערבים או אסקימוסים או יהודים יכולים לחשוב על הצדק באופן אחר. ומה שצריך לעשות זה לתת לצבעים לבוא לידי ביטוי בדיון על הצדק ולא להפשיט את ה... כלומר, התרגיל הזה עצמו הוא תרגיל מאוד אשכנזי, נקרא לו, כן? ולכן צריך להביא לידי ביטוי את הצבעים. הביקורת הזאת, הרב תרבותית...
הניסיון שלו כאילו לא עבד, כשהוא הפשיט את עצמו מכל הזה, לא באמת הצדק.
זה מה שייצר את המחשבה... על מדינת הרווחה המערבית. והטענה הייתה שמדינה שלא פועלת בצורה הזאת, היא פחות צודקת מכל מדינה אחרת, או שהיא קומוניסטית, או שהיא ליברליזם קיצוני. אז הוא חשב שכל מדינה, הוא ניסח ספר שנתן סוף סוף, בשנים האלה הקפיטליזם התחיל לעלות מילטון פרידמן, כן, מדינת הרווחה התחילה לצלול, משבר הנפט בשנות ה-70, מדינות ערב מאיימות על כל אירופה שהם לא יתנו נפט, כתוצאה מזה אירופה לא תומכת בישראל, לא נתנת למטוסים לנחות עם ההספקה האווירית מארצות הברית, מטוסים לא יכולים לנחות מאמריקה להגיע לפה עם נשק, כי העולם הערבי, בגלל משבר הנפט, זה כבר מתחיל להיות שקיעה של, של הדמוקרטיות במערב, כתוצאה מהמשבר הכלכלי שלהם. והספר של רולס נותן כוח לחשיבה הסוציאל דמוקרטית, אבל לא הסוציאל דמוקרטיה פה חשוב, כמו הטיעון החילוני האוניברסליסטי. החילוניות נתפסת כאיזה משהו אוניברסלי שאין לו צבע. ובשיח הרב תרבותי, החילוניות פעלה כבעל הבית, שיש לה בית דירות, בכל דירה יש סוחר אחר, והיא נותנת לכל סוחר להתבטא בצבע שלו. אני זוכר את המאמרים שקראתי של יולי תמיר, שאתה גם שרת חינוך פה, שהיא דיברה על רב תרבותיות בעדנה כחילונית שצריכה, כי היא הרוב, היא צריכה לתת לכל המיעוטים להתבטא. למה היא לא שמה לב? שאת מי דופקת הכי הרבה? את עצמה. כי היא לא שמה לב שבעצם החילוניות לא מקבלת ייצוג. הייתי לפני שנתיים באיזה שולחן עגול של מיעוטים, שדן במיעוטים בישראל. אני רציתי לבוא לדבר על ערבים. אני פוגש שם חרדים שאומרים שהם מיעוטים, וצ'רקסים, דרוזים, קיבוצניקית, מתנחל. זאת אומרת, כל בעצם מסתבר שזה בית דירות שכולם מרגישים שהם נדפקים בו, כן? כולם מיעוטים בו. החילוני לא שם לב שהוא, שמשכו לו, לקחו לו את הווילה, כן? הוא היה בעל הבית, הוא נתן מפתחות לכולם, הוא התנהג כריבון, אבל פתאום מסתבר שהוא תנאי האפשרות של הסיטואציה, לא עצמו אין צבע, הוא שקוף. ואז מתחיל משבר של חילוניות.
הוא באמת לא הרוב.
מה?
כאילו גם אם הוא תופס את עצמו כאדם נורמלי, הוא באמת לא הרוב.
גם אם הוא הרוב, פתאום מסתבר שהוא לא יודע להגדיר את עצמו. כן? בגרמניה, בבריטניה, ב-2010, ראשי ממשלה, מרקל, קמרון, מתחילים לדבר על זה שהרב תרבותיות פושט את הרגל, בגלל שהקהילות הטורקיות בגרמניה, הערביות בבריטניה, כל, לא מוכנות לשתף פעולה עם המסגרת המדינתית, לא לומדות את השפה, נוצרות לכם כל מיני, נוצרים גטאות כאלה, סלאם שהמשטרה לא נכנסת אליהם, ואין אינטגרציה. למה אין אינטגרציה? מכיוון שאין מכנה משותף, המכנה משותף כאילו הסו-קולד החילוני הזה, של מדינת הרווחה, לא היה לו שום צבע. לא היה לו גם הצדקות לעצמו. כי מה בעצם זה אומר? מה, החילוניות הפכה להיות משהו שפתאום אתה צריכה לתת הצדקות לעצמה, ולא היה לה תשובות. ואז התחיל משבר החילוניות.
אז השאלה היא לא איך החילוניות מגדירה את עצמה. כי אם כל שאר הצבעים מגדירים את עצמם ביחס לנורמלי שהוא החילוני, אז זה בסדר. אבל אם הם מגדירים את עצמם אחרת, אז גם החילוני צריך להגדיר את עצמו.
בגלל שהשיח הרב תרבותי ביקר את רולס החילוני. וטען שרולס חושב שכולם פועלים מהפוזיציה שלו. פתאום החילוני נדרש לתת הסבר לפוזיציה שלו. ואז הסתבר לא, ואני לא רוצה להיות מזוהה עם העמדה הזאת, אבל אני רגע מציג אותה, שהחילוניות היא סוג של קבוצה ריקה. היא קבוצה ריקה, היא תנאי אפשרות של הסיטואציה. היא הייתה בעצם הגמונית, אבל היא הייתה כל כך הגמונית, שהיא לא שמה לב שכשמתארים את האדם, כשאין לו שום מאפיינים, אם אני רוצה לתאר את דתי, אני שם לו כיפה על הציור הקריקטורה הזו של הבן אדם עם הקן קו ושני משולשים. אני שם לו כיפה, הוא יהודי. אני שם לו, אני יודע מה, זקן בשפם, הוא אסלאמי. אני שם לו...
אבל אם חרדי יצטרך לצייר חילוני, אז הוא ישים לו עגיל בגבה וקוצים...
בדיוק. לא, אז בדיוק. מסתבר, עכשיו הוא צריך לתת לו איזשהו מאפיינים. אבל לפני שהוא היה צריך לתת לו כמה מאפיינים, איך ציירנו את החילוני? ללא מאפיינים. זאת אומרת, פתאום התבררה באיזה מין רפלקציה מאוחרת לחילוני שאין לו מושג מה זה אומר. שהקטגוריה הזאת היא ריקה, והיא כוללת רק מה לא. היא לא אומרת מה כן, כן.
רק כדי לשתף שאני מלמד במסגרות חילוניות, והשבוע באחד השיעורים עשיתי תרגיל, וביקשתי שמי שיכול בכמה משפטים שיגדיר מה זה חילונות, ואז החלק השני היה ששאלתי כמה אנשים הצליחו, אז פחות משליש מהאנשים העידו לכתוב משהו, אבל אז שאלתי כמה אנשים כתבו הגדרה בלי המילה לא, או בלי המילה בלי, אף אחד לא. ויש שם אף אחד שהגדיר את החילוניות בלי לא.
אני רוצה להגיד לכם שזה משבר, משבר קשה. למשל, המשבר שהציונות חווה עכשיו, קשור בזה. כיוון שהרבה אנשים יותר קשה להם עם גולת האדמה, לאומיות, אז הם מתחילים להגדיר את הציונות באמצעות כל הלא, מה לא, מה לא, ואין להם כבר מתחיל להיות יותר ויותר קשה לאנשים להגיד מה כן. המשבר של החילוני הישראלי משתקף במשבר של הגדרת הציונות, אם היא לא מתממשת באמצעות רעיונות דתיים מדי, כי הרי התשתית של החשיבה הציונית, המהפכנות של החשיבה הציונית, זה הרבה דתיים או ימניים לא כל כך מדגישים, החשיבה המהפכנית הייתה שלילה של המרכיבים הגלותיים, וגם שלילה של מרכיבים דתיים, כן? נס לא קרה לנו עד היום בהדלקת המסעות ביום העצמאות, זה המנגינה, כן? לכן האתוס של החשמונאים היה משמעותי. הרצל למשפט מסיים שלו, מכבים. אנחנו נעשה ללא אישור מגבוה. טוב, אני לא ארצה על ציונות עכשיו, אבל החילוניות פתאום במבוכה. ועכשיו בשנים האלה, אנחנו נראים על העשור, שני העשורים האחרונים, יש כבר כתיבה אקדמית ענפה על פוסט-חילוניות. פוסט-חילוניות זאת אומרת שמה שהחילוני פתאום ער לו, זה שמסתבר שיש לו תשתיות דתיות, הוא נדרש להתחיל לחזור לשורשים, ואז הוא חוזר לאיזה שורשים? לאותם ימי ביניים, שהוא מסתבר שהם היו תמיד איזו תקופה חשוכה שהוא לא רצה להיות קשוב אליה. וב-2004 היה מפגש מאוד מעניין של...
כן, למה לימי הביניים?
הוא חוזר לתשתיות שלו, הוא חוזר לשורשים שלו, הוא מנסה להבין מה הוא, מי הוא, מה, כן? עכשיו, אני מספר לכם סיפור מעניין, שהאסכולת פרנקפורט, שאולי נדבר עליה בהמשך, זה חשיבה חילונית שמבקרת את התוצאות של החילוניות, הניכור, החומרנות, הנהנתנות, הרקנות, כן? זאת אומרת, יש איזו ביקורת כבר בשנות ה-50, אפילו ה-30, כן? של תיאורטיקנים, כולם אגב יהודים, שפועלים בגרמניה במלחמת העולם השנייה עוברים לארצות הברית ומייצרים ניירת שלא רוצה לחזור בתשובה אבל מתקוממת כלפי ההידרדרות הזאת של החילון שמזהים כבר באמצע המאה ה-20.
למה לא לחזור? אני חושב משמע אני כאילו להגדיר את האדם מתוך עצמו.
כי דקארט היה מאוד דתי. כשאנחנו חוזרים לשורשים פתאום אנחנו מגלים את זה. כשאנחנו חוזרים כן, אבל כשאנחנו, זה כמו לחזור לאבות הציונות ולגלות שמה, שכולם שם יצאו מבתים דתיים, כן? אז בעצם אנחנו רצינו אפיקורסים, קיבלנו המרצים, כן? המשפט המפורסם. אז אנחנו בעצם חוזרים לאנשים שהיה להם ביאלי, כי הם ידעו בדיוק, המושגים שלהם היו מושגים מאוד מקראיים, מאוד תלמודיים. ביאליק בעצמו, את ספר האגדה הוא מחדש, מקווה שבגילוי וכיסוי בלשון, ב-1916, בדיוק לפני 100 שנה, וגם הלכה והאגדה, במסות האלה הוא כותב, אנחנו חייבים לייצר תשתית סמי דתית, אנחנו לא יכולים לזרוק הכל, כן? אז החילוניות הייתה כל כך דומיננטית, שנוצרו פה דורות שלמים של אנשים שלא ידעו את יוסף. הם לא ידעו בעצם שפעם הייתה דתיות. שפעם הדתיות לא הייתה אסקופה נדרסת, מתנצלת, צריכה להסביר את עצמה כמו שהיא הייתה בשנות ה-50, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כן? ואז ב-2004 נציג של אסכולת פרנקפורט, הברמאס, יורגן הברמאס, שמייצג את החילון שעוד נשאר, נפגש עם מי שלימים הפך להיות האפיפיור, בנדיקט ה-16, יוזף רדזינר הגרמני, שניהם גרמנים, מפגש פסגה בין הנציג של החילוניות לנציג של הקתוליות העולמית, במפגש שבו שניהם מודים שהם עשו טעות. האפיפיור אומר, עשינו טעות שהאימפריה הרומית התנצרה, היינו צריכים להיזהר, לא לשלוט על הפוליטי, כדי להישאר מסכנים, כמו שהנוצרים אמורים להיות, וזה שהשגנו כוח, הפכנו לרודנים, זו הטעות ההיסטורית של הכנסייה. אנחנו היינו צריכים לקחת צעד אחורה, להכיר בחילוניות, להכיר במרחב של החול, לא להפוך את כל המרחב למקודש. ומה אברמאס אמר? אברמאס אמר, אנחנו עשינו טעות, שאנחנו יורדים מהפסים כי שכחנו את התשתיות הדתיות שלנו. זה מסמך מאוד מאוד מעניין, וזה סוג של נקודת שבר. מה?
יש מסמך כתוב כזה?
כן. אני לא זוכר, אני יכול לשלוח לכם. הוא פשוט זה חוברת של מה שיצא, של מאמר של אברמאס, מאמר של רדזינר, זה כשהוא היה עוד קרדינל, לפני שהוא הפך להיות אפיפיור. מסמך מאוד מאוד מעניין, שמייצג משבר. עכשיו, כשאני מדבר עם ציבור דתי, אז בואו נשאל אתכם רגע, איזה תחושות יש לכם כדתיים בקשר לזה?
שמה?
כדתיים. הדתיים, מה אתם מרגישים כשאני מספר את כל זה? אמרנו לכם, אמרנו לכם. נכון? הנה התפוצץ הבלון. הנה התפוצץ הבלון, ואנחנו, ברוך שחיינו בעידן הזה, כי אנחנו לא חיים בשנות ה-50, שאיך אבא של אשתי מספר, חיו בתל אביב, הם הרביצו להם. מי שמסתובב עם כיפה הרביצו לו. שלא ספר על תימנים שגזזו להם פאות, זאת אומרת, עידן שבו דתיות היא פרימיטיביות.
אני לא הייתי אומר את זה, אבל...
כן. אני רוצה להשתחרר, אני לא רוצה להיות שם.
לא, הדתי הקונבנציונלי שאני פוגש היום, הוא מאוד מאוד דומה לחילוני.
מי?
הדתי, הוא מאוד דומה לחילוני. היום כולם קמים בבוקר ורצים לסמארטפון. כלומר, הסיפור שאתה עכשיו, שכאילו, האמירה האחרונה, שכאילו ניצחנו את החילונות, זה פסה, זה לא רלוונטי, בעצם יש דת חדשה, היא לא בדיוק חילונית, היא מערבית, היא טכנולוגית, לא יודע איך לקרוא לה, כולנו משועבדים לה, וזה הרבה יותר מדויק בהבנתי מאשר החילוני הוא כבר פסה והדתי ניצח בתחרותה.
אוקיי, אוקיי, עכשיו אני בדיוק, אני הולך לשם.
חילונים שלא שוכחו את
ההפעה. עכשיו אני רוצה באמת ללכת לשם, וזה, בואו נסתכל על זה רגע מהזווית הדתית. עד עכשיו סיפרנו את זה, בנקודת מבט החילונית, איך שחילונים היו בעצם מספרים את הסיפור, ההיסטוריה הייתה חילונית, כן? לא היו דתיים, או ימי ביניים. עכשיו, היום אנחנו קוראים לזה תזת החילון. תזת החילון זה בעצם תזה שהפכה להיות דומיננטית, עד שהיא לא שמה לב שהיא תזה, אבל בעצם היום אנחנו מבינים שהיא רק פוזיציה מסוימת לראות את הסיפור, אבל מה הסיפור הדתי? הסיפור הדתי הוא שהייתה פעם הגמוניה דתית, שפעם כשצירו בן אדם, מה חשבו עליו? מי היה חילוני פעם? איזה מדינה הייתה חילונית? מי בכלל האמין, לא הייתה אופציה של אתאיזם. לוק, ב-1690, כשהוא כותב על חופש דת, מדינה פרוטסטנטית, אנגליה, כן? אז הוא אומר, המנה חברתית זה יחלה. אבל אם אנחנו, לשתף פעולה עם אתאיסטים זה לא. אי אפשר לסמוך עליהם, הם לא מנים במלואים, אז בטח שלא ישמורו על החוקים, כן? זאת אומרת, הוא מוכן לקבל קתולים, אבל בטח שהוא לא מוכן לדבר עם אתאיסטים. אתאיסטים, מן דחר שמי, במאה
ה-17.
אוקיי. את אומרת, מקודם בדתית, החילוניות היא עוד אפיזודה. אפיזודה. את אומרת, עוד דת. זה כבר מאוד מעניינת, כי אנחנו עכשיו חשפנו את התשתיות הדתיות של החילון, אז זה בעצמה דת. הדתי רואה...
עוד פילוסופיה, עוד דת.
זה דווקא הערה טובה, כי הדתי רואה בעצם רק דתיות. כן? גם החילוניות בעיניו לא יכולה להתקיים אם אין לה תשתיות דתיות. כן? עכשיו, בעצם קרה לדתיות, מה שקרה לחילוניות, כי הדתיות הייתה הגמונית, עד שהיא לא שמה לב, שהיא לא שמה לב להנחות המוצא שלה עצמה. והיום, הדתיות, שמה לב להנחות המוצא האלה, כי היא בדעת ההגמוניה, כן? היום אנחנו הגענו למצב מעניין. והמצב המעניין הזה ממשיך, נקודת מבט שאתה מתאר, מי שמתאר את זה זה צ'רלס טיילור, בספר שלו על החילון, עידן החילון, הוא בעצם אומר, טוב, אנחנו מסתכלים היום, בשנות ה-90, 2000, אנחנו כבר רואים, שנות ה-90 זה שלב החגיגה, זה המחשבה שהחילוניות זה סוף ההיסטוריה, אבל אנחנו בשנות ה-2010, אז אנחנו מתחילים להבין שהחילוניות היא בעצם לא הגמונית, ושהאדם, הבריאת מחדל שלו היא לא חילוניות, אבל מה כן השגנו? אנחנו אומרים, החילונים, מה כן השגנו? השגנו שהחילוניות היא אופציה אקוויוולנטית, שבת ערך לדתיות. הדתיות היא לא הגמונית, ולא, זה נקודת מבט החילונית, ולא החילוניות היא הגמונית, ועכשיו יש פוזיציות שונות, אבל הפוזיציה החילונית היא לא פחות טובה, ולא יותר טובה, או לא פחות טובה מהפוזיציה הדתית. אני אגיד את זה בצורה קצת אחרת, אני לא יודע אם אחד הילדים שלכם יהיה חילוני, אני אצטער, אבל אני לא אעשה קריאה כמו שהיו יכולים לעשות במאה ה-18, כן? מה אני כן יכול להיות שאני אעשה קריאה, כן? בבן שלי יעשה ניתוח מין. זאת אומרת, מה שיזעזע אותנו, זה כי, לא כי יש כל כך הרבה דברים מזעזעים היום, אלא כי פשוט זה לא מזעזע אותנו חילוניות. חילוניות זאת אופציה. חילוניות זאת אופציה, זאת אומרת, היא חלק מהעולם הדתי שלנו. ובעצם, מה מסתבר? וזה מה ש...
גם הפוך כבר אפשר להגיד.
זה מה שאני רוצה להגיד. זה לא רק שחילוניות מבינה היום שהעולם הדתי הוא חלק מהעולם שלה, ושהיא מתוודעת היום, ושחילונים היום מבינים שהם בעצם הרבה יותר מסורתיים, שקטגוריה חילונית, וזה יהיה מעניין שתשאלו את שי, איך הוא רואה את עצמו, אבל היום בעידן פוסט חילוני, אז אנחנו, הקטגוריה של הדתי והחילוני מתשתשות, במובן הזה שהחילוניות היא לא יכולה לעמוד לצד עצמה. הגבול הזה שבין דתיות לחילוניות מתשתש, כמו המון גבולות. בוודאי.
הרי המדינה, דווקא אם יש משהו אחד שבו החילונות אפשר להתרמה, אני לא אומר, כמובן כל המדינות, רוב רובם יש להם, בוא נגיד, כנסייה כזו או אחרת, אבל ההשפעה הדתית של המונרכיה או ההשפעה הדתית בכלל, הפכה לדמוקרטית בסופו של דבר. במילים אחרות, אם אתה בוחר בגלל מניעים דתיים, אז זה בגלל שהמחוז הכנסייה הפרטית שלך אמר לך לבחור משהו. אבל המבנה המדיני עצמו הוא סקולרי בעיקרו.
זה בעצם, אתה צודק שיש תרומה משמעותית לעובדה שהחשיבה המדינתית היא בירוקרטית, נותקת כביכול, כן, הסרת הקסם מהעולם של ובר, אנחנו פועלים באופן רציונלי, הניהול שלנו ניהול מדעי, אבל זה לא יכול להיות ההסבר של תמונת העולם המודרנית באופן מלא. מי שלמשל מתאר את זה יפה זה קפקא, כן? שמתאר איזשהו יסוד מיסטי בחוויה האורבנית, אפילו הבירוקרטית של ביטוח לאומי, כאילו מישהו, כאילו לעולם לא צריך לקבל מענה, זה הרבה יותר חזק מאשר רק עניין רציונלי. כיוון שההבנה מלאה של המודרניות או של הפוסט מודרניות היא לא יכולה להיות רק דרך הזווית הסקולרית, אבל גם בעצם גם לא רק באמצעות אותן תשתיות. זה שהיום אנחנו לא מבינים שאי אפשר להבין לא את הפולניות, לא את הרומניות, לא את הבריטיות, לא את הצרפתיות, שום ציוויליזציה, שום תרבות, שום מרחב חילוני ככל שיהיה, לא יכולים להבין ללא תשתיות הדתיות שלו, אנחנו גם לא יכולים להבין אותו ממצאות שטח הפנים החילוני שלו. אז בעצם התופעה החילונית, ואפשר לומר, גם התופעה הדתית וגם התשתיות הדתיות, הן לא ניתנות היום להבחנה כישויות מובחנות. למה אני מתכוון? עכשיו השאלה הזאת חוזרת אלינו, היא חוזרת אלינו קשות, כן, אל הדתיים. כי בעצם, מה שזה אומר, זה תוקף מאוד את חוויית אמרנו לכם, אבל לא נתפוצץ, שהדתי אולי מסתכל היום, כשהוא מסתכל על עידן פוסט-חילוני, זה עידן פוסט-חילוני, לא עידן פוסט-דתי, אבל במידה רבה הוא יכול גם להיקרא ככה, כי זה לא רק שהחילוני לא יכול להיות מובחן, זה גם הדתי לא יכול להיות מובחן. הבעיה היום של הדתי, זה שהוא לא, הדתי המודרני, הדתי שתופס את עצמו היום בעידן פוסט-חילוני, כדתי שמאמץ הרבה מאוד מאורך החשיבה החילוני. הוא לא דתי מהסוג הישן, הוא לא דתי של המאה ה-12, הוא גם לא דתי מהסוג המתנצל שליק נרות שבת ביחווה, והיה יהודי בביתך והאדם בצאתך כזה של האמנציפציה. הוא יהודי דתי, או לא, גם נוצרי, כן? דתיות כזו שהיא מכילה רכיבים מאוד משמעותיים בהוויה החילונית. אני אנסה להסביר רגע למה אני מתכוון, ואז אני אתן איזה מטאפורה אחרת כדי להמחיש עד כמה השאלה הזאת קשה. מה זה חילוניות בעצם, כן? חילוניות מורכבת מכמה מאפיינים. אפשר להגיד חופש, חירות, אוטונומיה, ספקנות, חשיבה רציונלית, ביקורתיות.
אפשר לומר את הגמרא עכשיו.
למה זה משוייך דווקא לחילונות?
זה
לא נכון, אולי הם טוענים את זה, אבל זה לא שרוב משם, זה התחילות
קודם. בעצם מסתבר, אני חושב שהמילה שהכי הכי מייצגת את החילוניות זה אימננטיות. אני לא נענה למשהו טרנסדדי, משהו נמצא מעליי, משהו שהוא נשגב. אני מחויב רק ליסוד האימננטי. אם יש אלוהים בכתיבה של האבות המייסדים האמריקאים, המהפכה הצרפתית, עדיין אין חילון מהסוג הקשוח, אבל יש דתיות מהסוג האימננטי. זה נקרא דאיזם. אלוהים הוא רצף ההתרחשויות. קרוב מאוד לשפינוזה, כן? לכן האבות הציונות גם מאוד האמינו בשפינוזה. זה רעיון? זה התפתחות של מחשבת פרוטסטנטית שתגיע לדאיזם שיגיע לחילוניות. זה מין שלב בדרך. אנחנו נענים רק לאימננטיות. אתה תקשיב לכל מצפונך, אז אלוהים בהתחלה נמצא במצפונך, השלב הבא הוא להיפטר מהיפותזה האלוהית הזאת, כן? אז אנחנו מקשיבים פנימה, אני חושב שאימננטיות היא המאפיין הכי דומיננטי של חילוניות. אבל מה אנחנו יכולים למצוא, אפילו בגמרא לפעמים? האתאיזם זה כאילו מה לא, אני כופר באלוהים, למה אני כן מחויב?
מה? אתאיזם זה לא להכיר בטרנסצנדנטים,
לא. אתה יכול להגיד שאימננטיות זה כפירה בטרנסדנטיות, אתה יכול להגיד אימננטיות זה, יש יסוד שלא אני מחויב, אני נקרא עבודת ההווה. אני הפרגמטיזם, הריאליזם, אתה יכול לתת לי תשובות, כן, אליהו מלאך הברית, ויש תשובות מיסטיות, אשתי מאוד אוהבת את ההסברים המיסטיים. החמדה מצליח, כי הוא נותן הסברים ריאליים. כן? עכשיו, הריאליזם יכול להיות גם חומרני, כי הוא מכיר רק בממדים המתגלים, רק בממדים שניתנים לשיעתוק, רק בממדים שניתנים בדיקה, כן? ניתנים להפרחה. זה חשיבה מדעית. חשיבה דתית היא חשיבה שנענית לעוד ממדים. אז אפשר להגיד, המציאות היא יותר מורכבת, יש המון ממדים. אבל החשיבה החילונית אומרת, שמע, המון ממדים זה נחמד, אבל אני לא יכול לנהל את הממדים האלה. והמדע יכול לנבא את העתיד, ממש הביטוי הוא ביטוי דתי, כן? יכול לנבא את העתיד, כי אני יכול להשתלט עליו, אני יכול לייצר מניפולציות של המציאות במעבדה ולייצר טבע במעבדה. זה מקדם אותי, אני נענה לאימננטיות, מה שאני יכול לשלוט בו, למרות שברור שיש דברים שאני לא שולט עליהם, כן? אני יכול להיכנס פה לפרדוקסים מאוד מעניינים של חשיבה מודרנית, ויכול להיות שהפרדוקסים האלה הם התשתית של חשיבה מודרנית, אבל זה לא הנושא שלנו, אז אני חייב. אנחנו, מה שאני אומר שאנחנו הרבה הדתיים שאנו, אני מקווה שאני מדבר פה עכשיו לדתיים, לא יודע כל אחד מה הוא מאמין, כן? אבל לדתי, הדתי המודרני, הדתי של המאה ה-21, הפוסט מודרני, הוא את כל המאפיינים שאנחנו יכולים לתת ברשימת החילון, החילוניות הוא מאמץ. היום הדתי יודע שמי הריבון האמיתי במערכת היחסים בינו לבין אלוהים? הוא. הוא. כן? זאת אומרת, הוא יחליט אם ישמור את המצוות או לא. הוא יחליט כמה לשמור. כן? המשפט הקבלי הזה שאנחנו אולי מכירים, יותר ממה שהמשפיע משפיע, כן? אין המשפיע יכול להשפיע, אלא כמה שהמקבל יכול לקבל. אין המשפיע יכול להשפיע, אלא מה שהמקבל יכול לקבל. הריבון, מי קובע דברים? זה לא אלוהים שכופה אותי ורק בגלל הכפייה שלו אני עושה את מה שאני עושה.
אבל מה החידוש? זה נקרא בחירה, לא הבנתי את
זה. זה הבחירה, לא? כאילו יש כאן איזשהו חידוש
שלהם. בוא נגיד את זה.
או שכל כך השתננו שאנחנו
לא עושים. לא, בוא ננסח את זה. אוקיי, אם אתם צריכים אז אני ארחיב קצת את החלון הזה, כן?
לא, אין כבר מורה בסעבדה בעניין.
אין מורה, אין מורה. אנחנו היום, הרבה קהילות דתיות כבר לא רוצות רב, אבל זה הרבה יותר עמוק.
לחץ חברתי, אין מורה.
לחץ חברתי יש המון. לחץ חברתי זה יסוד אימננטי. בסוף לחץ חברתי זה הדבר הכי חזק היום. זה האלוהים החדש.
לא בדת.
מה?
אבל
לא
בדת.
אבל?
לא בדת.
לא בדץ ולא...
לא בדת.
לא בדת, לא בדת, לא בדת.
גם בחברה הדתית יש ודאי עניין חברתי מאוד מאוד...
יש את זה גם בחברה החילונית, אבל האם אנחנו עושים את הדברים שהם נכונים? מה נכון? הדתי עדיין מאמין שהוא עושה את מה שנכון. הוא שומר שבת כי שבת היא הדבר הנכון לעשות. רגע, ואיך הוא יודע שזה הדבר...
ולא כי זה מה שאלוהים אמר?
רגע, כי אלוהים אמר ואלוהים שווה אמת. כן, אלוהים אמת זה... זה 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 כמעט אקוויוולנטי, אבל אנחנו... מה? מי שואל? רגע, לפני, אלה שלא אומרים כי אלוהים אמר, אז הם בטח קייס סטדי קל, נכון? אלה שיש דתיים שהם דתיים חברתיים, כן? זאת אומרת, הם שומרים מצוות בלי להאמין באלוהים. אגב, מסתבר שיש המון 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 כאלה, הייתי פעם בקבוצה, היה חרדי בקבוצה, היחיד שלא יש לי מניין. אמרתי לו, מה הסיפור? אמר לי, אני לא מאמין בזה. מסתבר שיש הרבה כאלה שהם בעצם חיים חברתיים, אבל יש גם חילונים ששולחים לבית ספר דתי, כי זה טוב לילדים, אבל הם לא מאמינים בזה. אז דברים כאלה קיימים, אבל בוא נלך לקייס סטדי הקשה יותר. הדתי האדוק, הדתי הפונדמנטליסט. זה שהדתי שכל אחד היה אולי משהו ממנו קיים גם בכם. שמירת שבת, בגלל שזה הדבר הנכון, כי אלוהים אמר, ואלוהים אמר, זה הדבר הנכון. עכשיו, השאלה שלי היא כזו.
זה טוב.
מה אתה אומרת, בניגוד למה?
בניגוד למה? מאז ומעולם, היהודים שמרו את המצווה הזאת, כי גורם סמכות כלשהו אמר לו שזה הדבר הנכון, והוא האמין לגורם הסמכות הזה, נכון? עכשיו, מה הדתי עושה היום? למי הוא מאמין? איך הוא יודע שהוא עושה את הדבר הנכון? עסקתם בשאלה הזאת? אוקיי, זה בוודאי שזה אמונה.
שרקי מדבר על זה המון.
אוקיי, זו שאלה חשובה, כן? איך אנחנו היום יודעים שאנחנו עושים את הדבר הנכון? מה מגדיר נכון? יש לנו היום קריטריון לאמת?
מוכיחים את תורת השמיים.
יש לנו דרך להוכיח את זה?
תורת השמיים? כן?
אני לא מאמין שאפשר להוכיח את זה.
מה, תורת השמיים?
כן.
שיעור למשל
אוקיי, אז נעשה, נשתתף בבית ספר. אני חושב שהיום משבר הרציונליות, משבר הרציונליות הוא לא משבר שפוקד רק את העולם החילוני, משבר הרציונליות הוא פוקד את העולם הדתי. מי שהתעניין בהוכחות לקיום האל,
לא, זה לא הוכחה לקיום האל.
אוקיי, אוקיי.
הוכחה לזה שהוא מדבר.
בסדר, זה שחייבת להיות התגלות, ואין משמעות לחיים ללא התגלות, אבל השאלה היא, איזה תוקף... רגע, תקשיבו. גם אם הייתה התגלות, מי מוסמך לפרש את ההתגלות?
מי שההתגלות התגלתה.
אוקיי.
כמו מי שמוסמך לפרש איך להתנהלה מהפכה
צרפתית. אוקיי, אוקיי, אז זה היה מוסמך, ויש לנו עכשיו תורה ומשה, אני לא בא להערר פה את כל הדגן, כן? אבל מה שאני בא לומר, שבסוף, הגורם האחרון שקובע... למה אני עושה את מה שאני עושה, זה ההכרעה שלי, לציית לבעל, למישהו שהמסורת הדתית הסמיכה אותו.
בניגוד לחילוני שמה הוא עושה?
לא, בניגוד, כמו החילוני. בדיוק כמו החילוני. אנחנו כדתיים היום, מה? חד משמעית לא. חד משמעית לא. מה שתמיד היה אצל האדם הדתי, למה אתה מאמין? כי זה דבר הנכון. זאת אומרת, אני משוחרר מקבל החלטה בעניין הזה. זה לא שאני יום-יום צריך להתמודד עם ה... שהריבון על ההחלטה הזאת זה אני. מה שהדתיים תמיד היה להם קל, שמסתכלו על החילונים ואמרו, איזה מסכן, צריך יום-יום לקבל החלטות. אני חי בתוך מסורת, אבא של אבא של אבא שלי. חביבי, זה הדבר הנכון לעשות. אני לא פה מתלבט יום-יום אם זה הדבר הנכון לעשות. אני משוחרר מההחלטה, אני משוחרר גם מאחריות.
אני חושב שגם המוסד הרבני היה מאוד מאוד משמעותי.
ודאי.
וגם החסידות, וכל הדברים האלה, זאת אומרת, הלכו אחרי אוטוריטה...
לא רק החסידות, כל המסורת הדתית, מסורת שמבוססת על רעיון אריסטוקרטי, לא דמוקרטי. אני לא מייצר בעצמי את האמת. האמת, חושפים את האמת. היום אנחנו חיים בעידן שבו מייצרים את האמת. אתם יודעים, ילדים מתווכחים בוויקיפדיה, רואים שהתשובה לא כמו שהם חושבים, משנים את הוויקיפדיה. זאת אומרת, המושג היום של האמת הוא מושג שאני מייצר אותו.
נכון, אבל אני חושב שזה מדבר מנקודה מאוד גבוהה. מהקשר הישיר אל האלוקות, זאת אומרת, אני לא צריך מתווכים. זה מצד אחד...
אתה כן צריך מתווכים, כי אתה צריך את כל המסורת הדתית שתתווך אותו.
המסורת זה דבר יפה, אבל אני זה שמחליט בעל השיקול
הדבר. היום.
כן.
נכון? נכון? זאת אומרת, הכפירה שלנו בכל מוקדי הסמכות.
אז אני חושב שזה בעיה היום גבוה דווקא.
יכול להיות, לא, רגע, אני לא בעניין של להגיד שזה רע, אני רק אומר... אני לא אכנס לזה עכשיו, זו שאלה מעניינת, אני רק לא דן בזה, אני דן בעובדה שיש משבר סמכות, משבר הסמכות הזה לא פוסח גם על עולם הדתי. העובדה שאנחנו חיים, למשל, אפשר לתת פה עכשיו הרצאה על המשמעות של אינטרנט בחברה אנושית, כן? אנחנו לא, הרי לא רק, אינטרנט, האתגר של אינטרנט הוא לא רק העובדה שאנחנו יכולים לגלוש לכל מיני אתרים שהתוכן שלהם בעייתי. האתגר באינטרנט הוא המדיום. זאת אומרת, העובדה שאנחנו מפנימים שימוש בכלי, זה כמו משקפיים הכלי הזה, זה לא רק קביים שמביא אותי למקום שלא הייתי בו, אלא הוא נותן לי פילטר חדש להבין באמצעותו את המציאות. אני משתמש באינטרנט באופן תחוף, ילדים שנולדים לעולם שיש בו אינטרנט, הם מבינים שזה עולם ללא מרכז. עולם שכולם, זה עולם שטוח שבו כולם משפיעים על כולם. האינטרנט באופן מעשי יש יותר ויש פחות, יש אנשים שיש להם מעמד יותר ויש, אבל באינטרנט באופן טהור, זה סוג של דמוקרטיה עולמית, שכולם יכולים להביע את העמדות שלהם, וכולם מקושרים לכולם, ואין בעל הבית, ואין מי שקובע מה הדבר הנכון, זה לא מודל אריסטוקרטי. לא, לא, אם הם היו עושים את זה, המנוע החיפוש לא היה מגיע לתשובות שאת רוצה להגיע אליהם. הסיבה מה שגוגל...
לא, אבל יש צנזורה.
לא. צריכים להבין, יש לנו היום כל מיני מחשבות קונספירטיביות. המחשבות הקונספירטיביות היא, בטח פייזר, תוכנים אותנו עם המידע שהם מקבלים מישראל, בטח פייסבוק, לא, אבל תחשבו על זה רגע, אם החברות האלה ינצלו אותנו וידפקו אותנו, אנחנו לא משתמש בשירותים האלה. המטרה שלהם היא הם כמובן שהם צריכים איכשהו להרוויח, וזה עוד עניין, אבל הטכנולוגיות האלה, אם Waze ירמו אותנו, ואנחנו ניסה לאן שהם ירצו, אנחנו לא נקבל שום, אנחנו לא ניסה הכי מהר שאפשר, נפסיק להשתמש באפליקציה.
גם ווייז וגם ווייז, הם מנצבים כל את העבודה הציבורית, איך לחלק את כל האנשים, וחלק נותנים
בטיף כזה. ברור שמי שמשתמש בווייז, הם שולחים אותו, כלומר, ברור שהם לא שולחים את כולם לאותם כיוונים, ויש אנשים מסוימים, הם שלחו להם את המדרך יותר ארוכה, כי אם ישלחו את כולם בדרך הקצרה, היא תפסיק להיות הקצרה, נכון? אז הם משחקים עם זה. אבל Waze, הנקודה היא אחרת, Waze זה אלגוריתם שהמטרה שלו היא לעשות מרחב שווה, אין מרכז כמו גלגלת כזה שאומר, אני אגיד לך איך לנסוע בהתאם לדיווחים שאני מקבל. המודל שאנחנו מכירים על ממשלה, בית חולים, משפחה, בית ספר, כל מודל הידע שאנחנו מכירים הוא מודל ידע קונצנטרי, שיש לו מרכז ויש לו פריפריה, יש חכם ויש נתינים פסיביים שמקבלים. והאינטרנט, עוד שנייה, באינטרנט זה מדיום שכולם קולטים ומייצרים, ואין מרכז. עכשיו, ילדים שחיים בתוך מרחב של אינטרנט, הם רגילים לחיות במרחב ללא סמכות. ללא סמכות. המשבר הסמכות, שיש יותר אלימות כלפי סגל רפואי, יותר קשה להחזיק איתה, הורים, לא ילדים, חושבים שהם לא יודעים מה הם אמורים להגיד לילדים, כי הם מרגישים שאין להם צידוק.
מתי זה התחיל למשבר הסמכות?
משבר הסמכות, לא, משבר הסמכות קשור במשבר החילון, שקשור במשבר של האמת, שקשור במשבר הרציונליות.
כי אם אין שום סמכות, אז חייב להיות לפחות אלוהים?
לא אמרתי שיש אלוהים. אמרתי
של... המשבר של הסמכות, למה החילוניות בעצם
משברה? משבר החילוניות קשור במשבר הרציונליות. אני אמרתי קודם שהמשבר החילוניות קשור בזה שהם היו צריכים לנמק את עצמם והם גילו שהם קבוצה ריקה. זאת אומרת, הם היו תמיד תנאי האפשרות של החיים ולא צבע מסוים בחיים. זה היה לכאורה יתרון תמיד, אבל עכשיו מסתבר שיש מלא צבעים, והחילוני, הליברל, הדמוקרט הזה, שהוא כאילו... זה שאין לו צבע, אלא הוא בעל הבית, מסתבר שהוא לא יודע להגיד על העמדה שלו. אז הרב
שבו. תרבותיות זה...
הרב תרבותיות, הלילה. הייתה רב תרבותיות, הייתה הטריגר, ששנות ה-90 היה השיא, שקצה ממנו המשבר פרץ. אבל המשבר, אפשר גם לטעון, להראות אותו מאוד זוויות, כמו הסיפור של משבר הרציונליות הפוסט-מודרני. יש לנו היום קושי לקבל טיעון. האם מישהו יכול לתת איזשהו טיעון כדי לגרום לך לחזור בשאלה? או שזה חילוני יחזור פתאום בתשובה? כתוצאה מטיעון רציונלי, כולנו מבינים שלא טיעונים רציונליים רציונליים יזיזו אותנו, ולכן גם לא טיעונים רציונליים מביאים למסקנות שלנו. אנחנו לא עושים דברים משיקולים רציונליים, ולכן גם כל דעה אחרי לגיטימית, אני מתנגד חיסונים, למה? כל קונספירציה אפשרית היום, אז בעצם התוצאה של... לא אמרתי שאני בעד זה, אמרתי שאנשים חיים ככה. איך יכול להיות בעידן מדעי ש... אתה לא חושב שזה נכון, אבל עיניך רואות שזה קיים. השאלה היא איך אפשר להסביר את זה. אתה אומר, אני לא חושב שזה נכון. ננסה להסביר את מה שקורה. אנשים השתגעו? כולם השתגעו. אתה לא מקבל שיש משבר של רציונליות בעולם? המערבי? רציונליות נשברה. זאת אומרת שהסיבה שבגללה אנשים עושים את מה שהם עושים, היא לא בגלל שיש לזה הוכחה. אוקיי. עכשיו, על מה אנחנו מדברים? רציונליות? סמכות, סמכות, אוקיי, הגענו לאסוציאציות שלי עם האינטרנט, לא היינו צריכים לדבר על זה. משבר הסמכות, חזרנו למשבר הסמכות, אוקיי? תקחו אותי לעוד מקומות, אני אמשיך. משבר הסמכות הגיע כי רציתי לדבר על זה שדתיים היום, הנה זה, חזרנו לנקודה, כן? חברנו את החבר'ה. דתיים היום, גם חלק ממשבר הסמכות, גם הם לא יעשו מה שהרב אומר כי הוא פשוט הרב. נכון? הם יעשו את זה כי הם מוכנים לתת את הכוח לרב, זאת אומרת, זה רק בגלל שהם מוכנים לשמוע אותו. ועד גבול מסוים, ברגע שהוא יפסיק להגיד את מה שהם חושבים שנכון, הם יעשו משהו אחר מהרב. ובואו נגיד, הרגע המדהים בבית, שאף אחד לא יודע, ואין חברה ששופטת אותי, בסוף אנשים עושים את מה שהם רוצים. לא הייתי אומר את זה אם זה לא היה כבר קיים, כן? לא הייתי חושב שאני מדרדר את המצב, ומספר לכם איזו אמת גדולה, אם זה לא מה שהיה בפועל קורה. שאנשים עושים מה שהם רוצים. לא, 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 לא.
יש לנו הוכחות לראיות לזה?
שמה אתה חשבת? שהחברה הדתית תמיד כולם זרקו, עשו מה שבראש שלהם, כי הם הבינו שהם הריבון? תמיד, מאז ומעולם? לא.
אולי באמת גרמו להבנה של הדור הבא, למה הסמכות הזאת היא טובה והיא נכונה והיא אמיתית?
המצב שאנחנו מכירים היום, המצב הדמוקרטי על גבול האנרכיסטי, שגם החברה הדתית חיה במצבו, כן, שבעצם אף אחד לא יכול להגיד משהו, בית כנסת, הגבאי פעם יכל להחרים, בקהילה החרימו בן אדם, אם הוא עושה משהו, לא היו מלאים אותו לתורה, מי שם על מי פה? מי יכול? יש לקהילה איזושהי סמכות אכיפה? כן? היום החברה הדתית חיה באותו מצב.
לא נכון, אם הקהילה לא חזקה, אז יש לך סמכות, אם הקהילה לא חזקה.
אם הקהילה.
אתה מדבר... אתה מדבר על קהילות, יש קהילות כאלה, לא אומר שלא, יש גם קהילות חילוניות שאפשר לקרוא להם... יש להם גור. יש, תסתכל, הקהילה של דעת הירה היא גם הקהילה של חונטת בגץ. הם לא שונים, כן? מהבחינה הזאת אני רוצה לומר ששי פרוגל ואתה באותה סיעה. שי פרוגל, החילוני, המואיקני האחרון שיבוא שבוע הבא, ואתה נמצאים על אותה קטגוריה, כי שניכם נלחמים על המובחנות של הדתי והחילוני. כי מה שקורה בפועל זה לימבו של דתיות חילונית, חילוניות דתית, כולנו על הרצף. והתוצאה היא שמי שנלחם כמוך על דתיות, שהיא לא בועלת משיקולים של סמכות שהיא מתפרקת, דתיות שהיא פועלת משיקולים של אמת, כי הרב אמר, אז עושים, כי הקהילה יכולה לאכוף אמת, כי יש אמת, כי השם אמר, ולכן היא שונה משמעותית מחילוני, שהוא אוטונומי, שהוא פועל על בסיס של אימננטיות. אוקיי, אוקיי, נעצור. אני כנראה לא... אף אחד לא איתי? אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני רציתי להגיע, לאן רציתי להגיע היום? לאן רציתי להגיע היום? מסכם, אני מסכם, חוזר אחורה, מתחיל מההתחלה וזה, כי אני פשוט נורא אסוציאטיבי, זה בעיה. אבל רציתי להגיע לזה שהמשבר
של... אתה רוצה להגיע אחרים, אתה ממש...
אני מאוד רוצה... כן? אוקיי, אז אני רציתי להגיע...
אתה רואה עכשיו, זה תיאור מצב של חשיבה אישה, כאילו, כל מיזה... אני יכול להגיד אותו דבר, זה כאילו...
לא, אז אני מסתבר שהרבה כאן צריכו להבין משהו. אני עכשיו סולל, הנה, אני מסכם דברים. המטרה שלי הייתה להביא אותנו, להבין שהפוסט-חילוניות, שהיא לכאורה אירוע של חגיגה דתית, אז החילונים מסתובבים עכשיו בבתי כנסת, מניחים תפילין וחוזרים לאיזושהי חשיבה. פעם, החשיבה של המסורתי הייתה חשיבה אפולוגטית. למה? כי מה היה במרחב? תחליט, אחד לא מתחליקן, הדתי, המסורתי המזרחי היה בעמדת נחיתות. למה? היה חילוני, היה דתי. מה היה המסורתי? אחד שלא היה סגור על עצמו. גם מצם ביום כיפור, גם הולך לים. הדתי, בדרך כלל אשכנזי, והחילוני, מה, אין לי השמונה וחצי? גם החילוני, הדתי, בדרך כלל אשכנזי, והחילוני, בדרך כלל מאירופה, הסתכלו על המזרחי המסורתי הזה, ואמרו לו, אתה לא סגור על עצמך, נכון? תחליט, חילוני או דתי, כי יש רק שתי אפשרויות. אין סקאלה, כן? באמת? זה שעה? בצינות. אוקיי, אז וואי. אפשר לי רק לסכם בעצם, הגעתי בדיוק לה. אז היום, אתם יכולים לקרוא טקסטים, אולי גם נדבר על זה במהלך הסדרה שלנו, שמסתבר שתהיה יותר קצרה מה שחשבתי. המסורתי הוא על הסוס. כל הזמן כותבים על המסורתי. שיבה למסורתי. החילוניים מסתברים להיות בעצם מסורתיים. 80% מישראלים הם לא חילוניים בכלל, הם מסורתיים. הם עושים ברית מילה, הם צמים ביום כיפור, הם מדליקים נרות שבת, הם מניחים תפילין אצל חבדניקים ברחוב. זאת אומרת, בעצם מסתבר להמון חילוניים שהמסורתי זה עמדה שהם אומרים לשאוף אליה, והחילוני ששי פרוגל יבוא לייצג הוא בעמדת מיעוט בסמינר הקיבוצים. כשהוא מדבר על חילוניות מתקיפים אותו כל החילונים שנמצאים שם, כי הם בעצם מאמינים בעמדה מסורתית, לא באיזה אתאיזם אידיאולוגי אירופי כזה. מסתבר שכולם נמצאים על הרצף, ומי בהתקפה היום? אבל גם הדתי. גם הדתי, הסמי חרדי, האידיאולוג, החרדניק, הוא שכאילו הפרוטוטייפ הדתי הזה, גם הוא בסוג של התקפה. כי מסתבר שהמון מהמאפיינים של החילון, המאפיינים שקשורים בספקנות, ביקורתיות, הם מאפיינים גם דתיים היום. ועד כדי כך שכולם אומרים לי פה, מה זה לא היה תמיד? תסתכל בתנורו של אחנאי, תסתכל בכל מיני סיפורים כאלה, ניצחוני בניי, כאילו שהקדוש ברוך הוא... כלומר, כל הקריאה שלנו היום, כמודרנים, אנחנו מסתכלים על כל הטקסטים שלנו ואומרים, מה, לא היינו תמיד ככה דתיים? מה זה מסתבר? שההבחנה בין מסורתי למודרני, בין רציונלי למאמין, בין תמים לביקורתי, כל ההבחנות האלה בכלל לא קיימות. אנחנו תמיד היינו גם תמימים וגם ביקורתיים, גם מסורתיים, בעצם לא הייתה מודרניות בכלל, כי היינו תמיד מודרניים. היהודים תמיד עשו מדע. מסתבר בעצם שאין לנו דרך להבין את מה שקרה ב-200 שנים האחרונות, כי אנחנו בעצם לא מסוגלים לעשות הבחנה בין מה שאני בעצם, זה השורה התחתונה, אנחנו בעצם מגלים שההבחנות שהגהרנו בין דתיים לחילונים מתשתשו לגמרי, אבל אנחנו עדיין צריכים את ההבחנות האלה כדי להבין את עצמנו. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להחזיק את הדיכוטומיה ולהכיר במגבלות שלה. וזה התרגיל שגם חילונים וגם דתיים צריכים להיות מסוגלים לעשות. גם הדתי צריך להכיר שיש לו תשתיות של חשיבה חילונית בדתיות שלו. גם חילוני צריך להכיר שיש יסודות של חשיבה דתית בחילוניות שלו. אבל זה לא צריך להגיד שאנחנו עכשיו הופכים לאיזה משהו אחד. חילוני לא צריך לחשוב שהוא ממש צריך לחזור בתשובה. דתי לא צריך לחשוב שאין שום הבדל בינו לבין אדם שלא שר למשמעת, שאין לו יראת שמיים. כן? זאת אומרת, האם צריך בכל זאת, השאלה שאני מנסה לסיים איתה, זה שגם הדתיים, גם הדתיים צריכים להיות ערים לזה שהם בתקופת משבר, ושהשאלות שהחילוני עסוק בהם, והחילוני עסוק בהם היום, והחילונים היום נמצאים בתחושה שמנהלים קרב מאסף. יש לי חבר בסמינר הקיבוצים, הם אומרים, אנחנו או יורדים מהארץ, או שאנחנו עושים חרקירי, אי אפשר להאמין איזה חוויה יש להם, הם מרגישים שהמדינה הפכה להיות דתית, הדתה, הם לא, יש קבלת שבת בגן, הם כאילו סופרים את האירועים כבר, הם לא יודעים מה לעשות. כי הם מרגישים שישראל היא הפכה את פניה מאיזה מדינה שהיה לה סיכוי, היא הפכה להיות מדינה קלריקלית.
5%
אלה שהם החילונים, שגם רוב החילונים לא משתפים את המבולה, כי הם סוג של מרכז פוליטי. המרץ האלה שהאלקטורט שלהם נמחק, הם אומרים, נרד מפה, כן? אבל בעצם השאלה הזאת היא שאלה שגם הדתיים צריכים לשאול את עצמם. והדתיים לא שמים לב. לכן כשאני אומר תיאולוגיה פוליטית, שדתיים אומרים, יופי, הוא חשף עכשיו את התשתיות הדתיות, אני לא רוצה שהדתיים ישמעו אותי ככה, כי אני לא רוצה למחוק, להיות שותף למחיקה של הקטגוריה החילונית, לגרוס אותה לתוך איזו דתיות מרוצה מעצמה, אבל שהיא לא שמה לב שהיא ימצאה המון מהמאפיינים של החילוניות. היא הרוויחה מהפכה חילונית, כי היא דתיות שונה מאוד מהדתיות שהייתה לפני 300 שנה. עכשיו שאלות. כן.
אני מנסה שאלה אם זה אפשרי.
כן.
האם אפשר לנסות להגדיר חילוניות, לא חילוניות, חילוניות, טהורה, בצורה חיובית ככה. עיסוק ביש.
מחויבות אפילו ליש.
עיסוק בפיזיקה.
בריאליזם. כן, כן, אני חושב שכן. לדעתי כן.
אז אין שם שום, זאת אומרת, ברור שבדת יש גם את זה, אבל...
אבל זה לא מספיק. כי
למה זה רק מוגדר?
זה לא מספיק, כי גם הדתי אומר, אני פה, אני אעשה בעיקר היהודי, הנוצרי יכול להגיד, אני... כן, אז בעצם יוצא מצב שהחילוני הוא כל הזמן מגדיר את עצמו, הגדרה מינימליסטית, שכולם מסכימים אליה ומוסיפים את ההגדרה. אז שוב, החילוני הוא סוג של בייסיק כזה, סוג של תנאי האפשרות לכל ההגדרות שהם, כן?
וזה... אתה אמרת שחילונים אומרים, יש לנו יסודות, אנחנו לא יודעים מי אנחנו, אז הנה יש. יש לך זהות של אדם שמתעסק רק במה שיש פה במציאות שלנו על ידי השכל שלנו. זהו.
אני חושב שאת אולי פשוט לחכות עם השאלה הזאת ולברר אותה עם שי. המטרה שלו, לדעתי, תהיה להצביע על זה. אני הגעתי לארץ, אני בעצם ההרצאה הזאת הצעה צריכה להיות אחרי שפגשתם את שי. ואז אני עושה לכם את הלימבו הלא פשוט הזה בעצם. אני מקווה שהוא גם לא פשוט, אולי הוא גם נעים, אבל אולי הוא גם מבלבל, כי התוצאה של חיים בעידן פוסט-מודרני, שבו קשה לנו מאוד לתקף גבולות, בכל המישורים, ההורים מרגישים כמו ילדים. בכל הדוגמאות, כן? וכל מחבל הוא סוג של דור שלישי של מצוקה, וכל אדם עני הוא גם מוחלש, ואין בעצם יכולת לתקף הבחנות שהן היו פעם נורא מובנות מאליהם, אבל מסתבר שהן היו מסופר מהפוזיציה, ושהן יחסו לעצמם איזשהו רציונליות, אבל הן לא באמת היו רציונליות. הן לא היו רציונליים, הן היו מאוד מתוך הנחת מוצא מסוימת. ועכשיו אנחנו חיים בעידן שאין בו הבחנות ברורות, כן? של מה?
אמרת, זה לא נובע מרציונליות, זה נובע מהנחת מוצא.
כן, לא. שום הנחת מוצא היא לא רציונלית, לא. באיזה מובן? רציונליות זה יכולת הנמקה שדבר נובע מהסקת המסקנות שלך, היא הסקת מסקנות לוגית. לפחות הרציונליות שאני חותר אליה, לא תורת משחקים של מקסום רווחים, זה רציונליות מסוג אחר. רציונליות שאנחנו מדברים עליה כאן זה טיעון שהוא תקף. אין בו בעיות בדרך, כן? טיעון גיאומטרי. אבל האקסיומה לא נתנת להנמקה, נכון? עד שהבנו פתאום שיש מרחב אוקלידי, אבל יש גם מרחבים אחרים, מרחבים עקומים, כדוריים, מרחבים מוקפיים, ואתה יכול לתת הנמקה למה לבחור במרחב אוקלידי ולא במרחב אחר? לא, לא יכולה להיות הנמקה, כי זאת אקסיומה. זאת ההגדרה של אקסיומה, שהיא בעצם הנחת המוצא. ההחלטה באיזה הנחת מוצא לבחור, בין בהנחת מוצא שיש אלוהים, או בהנחת מוצא שאין אלוהים, אין איזה שום טיעון רציונלי.
זה הרב שרקי, אבל כבר
נדעת. אני משאיר לרב שרקי.
שאלה, זה נראה שכל התיאורים האלה על הפוסט-חילוניות, הם ספציפיים לעם ישראל, כאילו ליהדות, כי לבוא ולהגיד ש... הרב שרי גם דן בזה בשבוע שעבר, של החילונות באירופה, כן היה לה, לאותם דתיים שרצו לחזור לאיזושהי נקודה שקדמה לדת, הייתה להם את הנקודה הזאת. למשל ברומא, לפני שרומא הייתה דתית, היא הייתה עובדת אלילים, היא לא הייתה דתית. אז כן הייתה נקודה לחזרה. מה שלא היה בעם ישראל, שלא הייתה נקודה בהיסטוריה של האומה, שהרובד האלוהי נקרא לזה, כן? ההתגלות וכו'.
כן.
לא היה את נקודה כזאת. ולכן באמת בעם ישראל אתה לא יכול למצוא חילוני שלא מגדיר את עצמו על התנך. הרי גם המפשר קידם בזה אומר, איך החילוני מגדיר, החילוני היהודי מגדיר את עצמו? על ידי התנך גם.
לא.
מה הוא אומר? מה שדתי, מה שסבא שלי האמין בו, אני לא מאמין בו.
זה לא הגדרה של החילוני, זה הגדרה של החילוני הישראלי הציוני. כן. הציוני. זאת אומרת, אתה מסתכל על הרפורמה, מסתכל על האמנציפציה.
אבל הם מגדירים
את עצמם לפי התנך? לא. לא, זאת אומרת, החילוניות, מהסוג שנוצר במאה ה-18 באירופה, הוא לא קשור, זה תחיית התנך, זה קשור לאדמה, קשור לדילוג 2000 שנה מעל הגלות, זה הווריאציה הציונית של החילון. אבל יש חילוניות שאין לה שום סנטימנט מיוחד לתנך, שהיא נוצרה במרחבים הגלותיים, והיא... בוודאי שכן. בוודאי שכן. לא, זה חילוניות, אבל שהיא לא מובילה אוטומטית להתבוללות. תקשיבו, הסיבה שהמרחב האירופי יכול לחזור לרומא, זה כי בקטגוריה הנוצרית יש בה יותר, בעצם חילון זו קטגוריה נוצרית. והתשתית של החשיבה החילונית היא נוצרית בעצם, היא לא התפתחה במרחבים האסלאמיים. מרחב הרעיונות, התיאולוגיה האסלאמית והתיאולוגיה היהודית, הן לא תיאולוגיות שמובילות לחילון, כי המרחב הוא מרחב מקודש, כולו. אין מרחב שהוא מרחב חילוני, שהוא מרחב שאלוהים לא, אין לו מה להגיד עליו. המרחב, התיאולוגיה הנוצרית היא כזו, כן? תנו לקיסר את אשר לקיסר, אלוהים של אלוהים. אז הרעיון התיאולוגי היסודי של הנצרות הוא כזה. ולכן, התשתיות של החשיבה החילונית, הן מגיעות בסוף לתיאולוגיה הנוצרית, לא לחילון. לא לרומא.
הפשרה שהצגת כביכול בין הדתי לחילוני,
אם רק יהודי...
הוא בא ביתר סט דווקא ביהדות?
לדעתי לא. לדעתי, כמו שסיפרתי על אברמאס ורדזינר, זה קורה גם במרחבים אחרים. יש פשוט שיבה לחשיבה נוצרית שיש לה תשתיות חילוניות יותר, יש לה לגיטימציה יותר לחילון, אבל היא גם תשתית תיאולוגית. אני...
בסוף יוצא, כמו שאמרת קודם, על שזה יותר חילונות ציונית. אז חילוני היום, שכאילו יהודי שחשוב לו לשמור על יהדותו, אז הוא כן כאילו נמצא שם.
תדעו לכם שהיום החילוניות אין לה שום סנטימנט לתנך, היא הולכת לכיוון של זכויות אדם, והיא נהיית אוניברסלית, ובכן היא לא בטוח שהיא נשארת פה. זאת אומרת, הבעיה של החילוניות, שהווריאציה הציונית כבר לא, היא לא באופנה. אז אם אנחנו בעידן פוסט-ציוני, החילוניות מנסה להושש את עצמה באמצעות אסנס של זכויות אדם. זהו.
אני אומר על הארדקור, אני ממש מתנצל, היום הוא לא
פגישות איתך,
נכון?
כן, 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 נגמר. אני חיכיתי שתגיד לי, תודה לכולם.
תודה לכולם.
תודה רבה.
כן, בטח. רגע, אני אשים את המסכה.
כן.
כן.
רק שאלה קטנה.
כן.
אומרים, הרביץ זה פה, הרביץ זה שם.
שם. האם התיאור שתיארת על שבירת איזושהי יכולת להגיד משהו רציונלי, על אמת, על לא יודע מה, האם זה לא דווקא כן בסופו של דבר מניע תהליך של דתיות?
עמוקה.
כן. האם הפייסבוק והרשתות החברתיות שבסוף מעצימות את הבדידות, ההפך מה שחשבנו שהם יעשו לכאורה, האם זה לא מחזיר את האדם אל שאלות הרבה יותר רוחניות?
אני אישית חושב שכן, זאת אומרת, אני לא רואה בזה רק משבר, אני רואה בזה אתגר. אני חושב ש... מה זה? לא תחנתי לדבר את זה איתכם, אבל אני חושב שהעובדה שיש משבר חברתי...